במוצאי שבת לטפל בנוער. היה כאן מדבר, לא היו בתים, פחונים, בתים כאלה הרעים מאוד. זה היה לפני 55 שנים, משהו כזה, אולי קצת יותר. ברוך השם, עיר גדולה בישראל, בבית הישיבה, והרב ציודה לימד אותנו, זכיתי ללמוד אצל הרב ציודה, להיות בישיבה של הרב ציודה, בישיבת מרכז הרב, 25 שנים, גם ללמוד וגם ללמד. אז כשהוא היה בא למקום חדש, מקום תורה, היה אומר את הברכה. מה שאומרת ההלכה, הרואה בתי ישראל בישובם, והריף מפרש, הרואה בתי כנסיות בישובם, אומר, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, מציב גבול אלמנה. זה מאוד משמח את הלב. פה היה מדבר שממה, יכול להיות בדורות הראשונים, אז היה כאן חכמי הדרום בסביבה הזאת, בסביבה יותר דרום המזרחה, אבל כל פנים, ארץ ישראל מתיישבת ונבנית, וצריכים להודות לריבונו של עולם. אנחנו נמצאים בתקופה של בין הזמנים, בין המצרים, בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו אחד מהשאלות הראשונות ששואלים את אדם כשהוא עולה לשמיים, האם ציפית לישועה? האם ציפית שתבוא הישועה, שיבוא משיח? השאלה הזאת היא מאוד מאוד מרכזית, כי ציפייה לישועה פירושו שעבר שאדם יוצא מהפרטיות שלו וחושב לא רק על עצמו, איך שיהיה לו יותר טוב, איך שיבנה את חייו יותר טוב באופן השלם, ומשפחה, ובית, ופרנסה, וכדומה, אלא חושב גם על עם ישראל. ומצפה שתהיה ישועה לכלל ישראל, ושיהיה קיבוץ גלויות, ושיהיה בניין הארץ, ובניין בית המקדש, ותשובה שלמה של כל ישראל, ואחדות בעם ישראל. כלומר, הוא חושב הוא נהיה חלק מהכלל כולו. זה עושה שמי שמצפה לישועה, זה גורם שכל המצוות שהוא מקיים, הן מקבלות משמעות גדולה, משמעות אחרת לגמרי, ממי שרוצה להיות צדיק, רוצה להיות שלם בעצמו, רוצה לקיים את כל המצוות, רוצה לעשות מעשים טובים, הנהגות טובות, וחושב על עצמו. ולא רואה את כל הכלל כולו, אז העבודה הזאת שהוא עובד היא עבודה חשובה מאוד, הוא באמת יכול להיות צדיק, אבל צדיק פרטי. אבל כשמי שחושב, מתפלל על הישועה, מתפלל על בניין ירושלים, על בית המקדש שיבנה, על קיבוץ גלויות, שיהיה מזה צרות קשות שיהיה קיבוץ גלויות, כי יבואו כל מיני אנשים עם השקפות שונות, רפורמים ומשפחות מעורבות עם יהודים ולא יהודים. קיבוץ גלויות זה סיפור קשה מאוד, אבל כך דרכה של פעולה, וכולם יבואו ויקבלו, הממשלה תעזור להם, זה על חשבוננו קצת. להתפלל לקיבוץ גלויות, להתפלל לבניין הארץ, חושב על כלל ישראל. כל מצווה שהוא מקיים, המצווה מקבלת משמעות גדולה, משמעות כללית. הוא לא פרט, הוא חלק מכלל האומה, הוא חושב על כלל האומה, והתפילות שלו, המצוות שלו, לימוד התורה שלו, מקבל משמעות אחרת לגמרי. הוא נהיה שותף בגאולת ישראל, גם בזה שהוא אפילו עוסק רק בתורה, וזה לא רק, זה המון המון. וכמובן שהמצוות המיוחדות זה אם אדם פועל לקיבוץ הגלויות, לישובה של ארץ ישראל, אז בוודאי של המצוות הכלליות שהן המיוחדות, שיש להן ערך מיוחד גדול. אם כן, זה בעצם עניינם של הימים האלה. אתם יודעים, אני גם מבטל. בבטל יש גם הישיבה וגם אישור, ברוך השם אישור גדול. וכשאנחנו מגיעים לשלושה שבועות האלה לבין המצרים, אז זה כמעט כל יום הרבה שאלות שואלים אותי אנשים. האם מותר ללכת לבריכה לילדים הקטנים? האם מותר לקנות בגדים? עכשיו יש מחירה שאפשר לקנות בזול. בימים אחרים אי אפשר יהיה לקנות את זה במחירים האלה. האם מותר לקנות בגדים חדשים בימים האלה? האם בתשעה, תשעת הימים, מה מותר, מה אסור לעשות איזה דברים? יש עוד הגנים פועלים וקייטנות, איזה הצגות מותר לעשות ואיזה משחקים מותר לעשות. ועכשיו יש גם חתנים שמתחתנים למחרת תשעה באב. האם מותר לקנות את הטבעת, הקלה, תשעת הימים? האם מותר לקלה לקנות קרונים מבגדים שלא הספיקה לקנות, ואחרי זה כמעט לא יהיה מספיק זמן? שואלים אותי הרבה שאלות, איך לשמור על מנהגי אבלות של הימים האלה. אשכנזים הם מקפידים כבר מ-י"ז בתמוז, וספרדים, יש כאלה שנוהגים מ-י"ז, יש כאלה שבוע שחל בו, שעדיין אין שבוע שחל בו. בכל אופן, השאלות העיקריות שצריך לשאול בימים האלה, מה אני יכול לעשות שתהיה גמות? זה השאלות שהייתי מצפה. איזה פעולות חדשות, נוספות, כי אלה, זה התפקיד של הימים האלה, לזכור את החורבן ולראות מה אנחנו יכולים לעשות למען זה. לעבוד כמובן, לעבוד בלימוד התורה, לעבוד במצוות, ויש איזה דברים מיוחדים שאפשר לעשות. לא השאלות איך שמשמרים עליי את האבלות, אלא איך עושים שלא נצטרך להיות אבלים. איך עושים שאנחנו משתדלים יותר לבניין שתהיה גאולה שלמה. זאת אומרת, אלה ימים של חשבון נפש, אלה ימים של תשובה, ושצריך בימים האלה לעשות כל המאמצים להרבות זכויות. אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו מתקרבים לגאולה, ואי אפשר לדעת מתי היא תהיה, יכול להיות שתהיה בקרוב מאוד. הגאולה הזאת אין לה תאריך, ויכול להיות שתהיה קרוב, יש כל מיני מקובלים, אומרים שהימים האלה ראויים לזה, והשבועות, החודשים הקרובים, יש כאלה שומעים. ואנחנו יודעים על פי חכמים שצריך לחכות לו בכל יום שיבוא, ולא להיות נפתעים בלעד, ולא להשתדל כמובן, לגרום שהגאולה תהיה בקרוב. וזה אלה ימים שאדם כל אחד צריך להתחזק בהם באופן מיוחד, גם בשקידת התורה שזה שקול תמרי לכל. ובשקידת התורה במחשבה, בואו נוסיף מצוות, בואו נרבה אור של תורה, כדי שתהיה הגאולה יותר גדולה. כלומר, לקיים את המצוות עם מחשבה כללית כזה. כשאנחנו מתפללים על בניין ירושלים בשבוע הזה, בשבועות האלה, נתפלל בכוונה יתרה. תלים את צמר דוד אבדך לרת הצמיח וכוונה יתרה, ותחזן עינינו בשבחה לציון ברחמים, ותביע אבדך מקבץ נתקע מו ישראל, וגם כמובן שיר השופטים כבר שונה, גם שיר אויבים, וכמובן, ותשובה על הכל צריך להיות הימים האלה, ימים של השתדלות מיוחדת. באופן מיוחד, לא כל הישיבות עוד לומדות בימים האלה, ישיבות התיכוניות והקבעה לא לומדות, יש גם עוד כל מיני מקומות שזה טעיפים, צריך להרבות, להרבות הרבה זכויות בימים האלה. יוצאים בתמוז, חכמינו זיכרונם אומרים לנו, שהיו חמישה אירועים שימר, זה התחיל, הדבר החמור ביותר התחיל מחטא העגל. חטא העגל, ובגלל זה משתגלה בכלל. חכמינו זכרונם לברכה אומרים, שאם לא חטאו ישראל בחטא העגל, היו מגיעים למדרגה של גאולה שלמה. למדרגה שהיה לפני שאדם הראשון חטא, לפני הנפילה של אדם הראשון. זאת אומרת, המיטה הייתה, לא היו כבר מיטים יותר, ולא היה יותר גלות. כלומר, היה מצב של שלמות, אם היינו זוכים לקבל את הלוחות הראשונות. הלוחות הראשונות שהיו כתובים במכתב אלוקים, חרות על הלוחות, לא עושה לך, עושה לך, שמשה רבינו פוסל את הלוחות, לוחות שניות. לוחות ראשונות הם היו לוחות, שאם היינו זוכים לקבל אותם, מיד רבה. יכול מהקדוש ברוך הוא, אז היינו נמצאים בשיא השלימות. באים חכמים ואומרים, ולמה חטאו בחטא העגל? אומרים חכמים, לא חטאו ישראל בחטא העגל, אלא כדי ללמד דרך תשובה. כלומר, אילולי הקדוש ברוך הוא רצה ללמד כאן דרך תשובה, לא היה נגרם שהיו חוטים בחטא העגל. לא שהקדוש ברוך הוא הכשיל אותם חס וחלילה, אבל הוא לא עזר כדי להתגבר על חטא. צריך סייעתא דשמיא. כל יום היצרו שאדם מתגבר עליו, ואם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, אז אינו יכול, כך אומרים חז"ל. וכאן בחטא העגל היה יצר הרע מתגבר, יצר של עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא כאילו לא עזר באופן כזה שלא הצלחנו להתגבר, והיה כישלון, והפסדנו את המדרגה הגדולה הזאת. למה התשובה, כדי ללמד דרך תשובה, זה דבר כל כך גדול, שבגלל זה צריך להפסיד את ה... כבר היו יכולים להיות אחרי כל, אחרי כל ההתקדמות, להגיע למצב הזה של השלמות. כנראה חכמים רוצים ללמד אותנו שדרך תשובה, שהעולם יגיע בחזרה לריבונו של עולם על ידי תשובה, זה דבר עוד יותר שם, עוד יותר מתוקן ממה שהיינו מקבלים במתנה, כאילו את הלוחות, והיינו מתנים למדרגה העליונה, ולא היינו צריכים כבר יותר להשתקיל, היינו במדרגה מושלמת, היה יצרה בטל מאיתנו. היינו עובדים את השם, רק עובדים את השם. זה לא המטרה האלוקית המושלמת. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו משותפים בלהביא את אור השם בעולם. ולהיות שותפים, פירושו של דבר, להתאמץ. העלה אותנו לאיזו מדרגה קרובה מאוד לשיא. כמעט נגענו בשיא, לדעת לאן אנחנו שואפים, ואז נפלנו. ואנחנו עובדים על זה דורות, על גבי דורות, לתקן את הרגל, לתקן את ההפסד הזה שהפסדנו את הלוחות הראשונים, ועד הגאולה השלימה האחרונה, ואנחנו צריכים לעבוד ולהשלים את הדבר הזה. ואז, כאילו אנחנו יחד עם בורא עולם, על ידי שאנחנו שווים בתשובה, ומתקנים, וכל דור ודור, עוד עובדים, ועוד עובדים, ועוד משתדלים, ועוד מתמודדים עם כל מיני אתגרים וקשיים, ועוברים את הגלות הארוכה, והכל זה ירידה לצורך הלב. כעת אנחנו עומדים בתקופה שאנחנו כבר בדרך בחזרה לארץ ישראל, בדרך בחזרה לירושלים. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שמשחרה בית המקדש, אז נסתמו שערי תפילה. השערים נסגרו. וחשבתי שאפשר לומר שלא רק באופן רוחני השערים נסתמו, אלא באופן מעשי אנחנו התרחקנו ממקום המקדש, ושם מקום התפילה, ולשם כל התפילות פונות. אז כשאנחנו נמצאים רחוק וחסומים ולא יכולים להיות קרובים למקום המקדש, וזה היה כל תקופת הגלות, אפילו לא יכולים לבוא לארץ ישראל. ארץ ישראל הייתה כאילו איזה חומה של ברזל הפסיקה בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. יחידים יכלו לחדור את החומה הזאת, ובאו מפעם לפעם קבוצות של יהודים, אבל הציבור כולו בכללותו לא הצליח לבוא. וכאילו חומה הפסיקה בין ישראל לאחים שלוש. קמה מדינת ישראל, נשברה החומה, נפתחו שערי הארץ, והתחילו לבוא בהמונים. אין מניעה כבר לבוא לארץ ישראל. אבל נוצרה חומה שבין העיר העתיקה לבינינו, בין ירושלים, נוצרה חומה. עם הקמת המדינה, נשארה, נוצרה, חומה, לא יכולנו להתקרב לעיר העתיקה. היינו צריכים להתפלל מרחוק, וכאילו חומה של ברזל מפסקת בינינו לבין בית המקדש, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. החומה הזאת היא לא חומה חיצונית, היא חומה שאנחנו דברנו. זה אבונות, הם מבדילים בינינו לבין אלוקינו. אנחנו גרמנו שיש חומה כזאת חיצונית, שהיא בעצם מתחילה מהמצב הפנימי. כנראה התקדמנו במשך הדורות עוד זכויות ועוד איסורים ועוד מירוקים, ונפרצה החומה שבין ארץ ישראל לבין עם ישראל. אבל נשארה חומה בין ירושלים לבין עם ישראל, חומה רוחנית וחומה אדם. במלחמת ששת הימים זכינו שנפרצה גם החומה הזו שבין ירושלים לבין עם ישראל. זאת חומה חיצונית, אבל היא מבטאה את החומה הפנימית, חומה רוחנית, שגם היא נפרצה, שהתקדמנו עוד איזו התקדמות והתקרבות אל הגאולה, אל ריבונו של עולם, אל קרבת השם, אל אור השם. אבל עדיין עומדת חומה רוחנית. הפעם זה לא גשמית, מה שאסור לנו על ידי איזה זרים להיכנס למקום המקדש, אבל עדיין אנחנו לא טהורים ולא יכולים להיכנס למקום המקדש. והחומה עכשיו היא חומה של רוחנית, חומה של פנים. ואנחנו עומדים כאן בשלב החלום, לא היו עומדים על יד הכותל המערבי, כבר סובבים סביב חומות הר הבית ומתפללים לריבונו של עולם מקרוב, כבר אפשר לצעוק וכבר שומעים לה בפנים כאילו, כן? החומה מפסקת, אבל היא לא כבר עולה חומות שהיו מקודם. ולכן עכשיו התפקיד שלנו עוד יותר להתאמץ כדי לשבר את החומה האחרונה, והחומה האחרונה היא בלבבות, לסלק את המחיצות שבינינו לבין אלוקינו. כי אבנותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, אומר הפסוק. לסלק את המחיצות. יש הרבה מחיצות, הרבה סילוק מתוכם, אבל להגיע למצב כזה של דביקות, של עבודת השם, ואירה, של לראות, לשמוח בתפילה, לחכות לתפילה, לשמוח בלימוד התורה, וזה במדרגות, אחת יותר גדולה מהשנייה, שתקדם כל הזמן במערכים האלה, זה ענייננו בתקופה הזאת. אנחנו כל כך קרובים, ואנחנו לכן מחויבים להשתדל יותר ויותר. ובזמן הזה, שבעצם אנחנו כל כך, ומצד אחד, גם הסיטואה אחרה, הוא גם עושה את כל המאמצים להפריע, והוא מביא כל מיני גירויים והפרעות, שאף פעם לא היו כאלה. והכל מתפתח, כל המכשירים, כל האמצעים, ואדם יכול לשחק להמון דברים מאוד לא טובים. זה הכל הסיבה אחר שהוא מתגבר בגלל שהוא יודע שסופו קרוב. הוא מנסה בכל כוח, כל הכוחות שלו, לעצור את המהלך הזה של הדביקות שבא לבין ישראל לקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת את העובדה הזאת. ההתגברות שלו היא בגלל שעכשיו סופו קרוב. והוא עושה מאמצים. ומשתמש בכל האמצעים של העולם כביכול. לפתות ולגרות ולהוריד ולמשוך לכל מיני יצרים ותאוות. אבל לא יעשה. אנחנו עומדים בתקופה שאנחנו נצח. וצריך אנחנו להיות מאלה שמנצחים, שמתגברים. לדעת שאנחנו קרובים, קרובים, קרובים לדעת. זה לא יכול להיות ימים, יכול להיות חודשים, יכול להיות שנים, זה גם כן קרוב. כל הזמן אנחנו מתקדמים. ולחוש את התקופה המיוחדת שאנחנו זכינו לה שדורות על גבי דורות לא זכינו. דורות על גבי דורות רצו לראות את ארץ ישראל, אנחנו לא ראו. חלמו ולא ראו. ואנחנו זכים. מה שלא זכו ראשונים ואחרונים, צדיקים, יסודי עולם. ואנחנו זכים. אתם צריכים לחיות את הגודל הזה של החופה. גודל הימים היום. וגם לכאוב בימי בין המצרים כל השנה. לבקש על בניין, על בניין בית המדרש על הבניין, אבל באופן מיוחד בימים האלה. ולקוות. לראות את האור ולראות עוד מה חסר. שני הדברים לנו. אחד הדברים שאנחנו, שאני רוצה לספר לכם, אולי כבר אתם שמעתם על הדברים הללו, אבל כבר שאנחנו היינו שותפים בזה, אני רוצה לספר לכם. הרבה שנים, ממש כמה שנים, אנחנו חושבים איך מאחדים את הרבנים, רבני הציונות הדתית. בהתחלה את רבני הציונות הדתית, אחר כך קצת להמשיך, כל הרבנים, כולם. אחד מציבור החרדי, ספרדי, אשכנזי, כולם ביחד. זה כל כך פשוט, זה כל כך צודק, זה כל כך הגיוני שזה מה שצריך להיות. אבל השטן מקטרן. הוא עושה מחלוקות בין, בין קטגוריה, בין תלמידי חכמים, בעקבות דרישיף. אז לפני שנה וחצי בערך, ביקשתי מקבוצת אברכים בישיבה, שהם ניסו לכמה עשרות רבנים, זוגות, לכמה עשרות רבנים מהרבנים המבוגרים בציבור שלנו, בציבור הציוני הדתי. לשאול אותם מה דעתם, האם יש מקום לעשות, להתאחד, בדברים המשותפים. הם נסו, פגשו הרבה רבנים. חלק הרבנים אמרו, חשוב מאוד מאוד הדבר הזה, אולי זה החלק העיקרי. חלק אמרו, חבל על הזמן, אין שום סיכון. הפערים כל כך גדולים. יש מצד אחד ההתיישבות ביהודה ושומרון שגדלים בארץ ישראל, יש מצד שני ישיבות של הר ציון שהם מתונים מאוד מאוד. יש להם השקפה אחרת, הרבה יותר אומנית ולא כל כך לאומנית, ויש יושבי השפלה שיש להם עמדות אחרות שהן יותר ככה כאילו במצוות קצת מתפשרים. קשה יהיה לאחד כולה, איך אפשר לשבת זה עם זה, רבנים מהרציון, רבנים מישיבת פרטיקווה, רבנים מישיבת מרכז הרב, רבנים מביתל, זה לא אפשרי, זה חיים כאלה שם. הם כאלה שאמרו, שהם, זאת אומרת, הם רצו, אבל חשבו שזה לא אפשרי, והם כאלה שאמרו שזה צריך לעשות ביחד. איך אנחנו נשאר עם אנשים כאלה שם? כעל גבול הקונסרבטיבים או הרפורמים או משהו כזה. כיוון שהרוב הם היו בעד הרעיון הזה, אז התחלנו בכל זאת לנסות עוד לגשש בין הרבנים. איך אנחנו מגיעים מגיע המילה הזאת? אנחנו תהליך של 7-8 חודשים, כמעט 9 ירחי לידה, ואז הצלחנו להיכנס את הזקני הרבנים, כל הרבנים שלמעלה, לא כל, אבל הרבנים היותר עומדים במרכז, בישיבות היותר גדולות, ובתפקידים היותר בכירים, הרבנים למעלה מגיל 70, תעשו כ-15 רבנים. ומצאו שפה משותפת. וממש דיברו, היו, סמכו על המפגש הזה, אף על פי שלפני המפגש היו כאלה שהיו לו חששות, שאולי זה לא, זה יהיה מתח ויהיה מזה סכסוכים וכל אחד יביא את דעתו אחרת ויביא לידי ויכוחים. מצאו שפה משותפת. ואז אמרנו, נלך הלאה. היה קמה איזה ועדה של רבנים, היא אמרה שאולי צריכים להתכנס אז 40-50 רבנים לדון על הנושאים המורכבים, לראות איך לקרב בין הדעות או לברר את הדעות בינינו ובין עצמנו, ובאמת התכנסה קבוצה של רבנים יותר צעירה, ועשתה כבר זה הכינוס השלישי, היה בימים האחרונים. ויחד מזה אנחנו ניסינו לארגן כנס של רבנים כללי. אבל ידענו שכדי לארגן את זה, זה קשה מאוד. אתם יודעים, אולי אתם לא יודעים, שלהזמין רב לאיזה מקום, עד שהוא יהיה, הוא חבל לו על הזמן, הוא צריך לתת שיעורים לתלמידים, לשקידת התורה וזה, ומה יעשו בכנס הזה, חבל הזמן, אחרים יכולים, הוא הרי מיותר שם, וכדי להביא רבנים לכנס, זה מאמץ, זה סיפור. לא בגלל שהם הצעילים, אלא בגלל שהם עמוסים, עמוסים כולם בעבודה, בתפקידים. יש להם משפחה, ועוזבים את המשפחה ומתמסרים לתלמידים, יום ולילה, ואם כבר יש להם כמה רגעים, אז מה זה, לנסוע לכינוס? הכינוס יסתדר לבד. אז היה צריך לדבות איתם עם ראשי רבנים, ולהגיד להם, שואל אותם, האם הם ירצו. תגידו לכל הרמים שלהם ולכל השבים תחתם האם יבואו ועוד פעם להיכנס איך נעשה את, את הכנס הזה. זה היה תהליך של כמה חודשים של התארגנות, כי לחבר יחד, כל אחד הוא עוצמה, עוצמה רוחנית, לחבר את כל הכוחות ביחד, זה היה צריך תהליך של התבשלות. לפני יום ירושלים, וגם סביב יום ירושלים, כי כולם חוגגים את יום ירושלים, אז זה אין חילוקי דעות. אז החלטנו לעשות לכבוד יום ירושלים כנס גדול של כל הרבנים. הזמנו את כל מי שידענו, לפעמים אולי יש רבנים שלא הצלחנו להגיע אליהם, לא בכוונה, ובאו כ-700 רבנים גדולים, ביניהם ממש גדולי תורה, תלמידי חכמים חשובים, ראשי ישיבות, מרביצי תורה, רבנים של יישובים, רבנים של ערים, רבנים חשובים מאוד, התכנסו ביחד. הייתה התרגשות עצומה מאוד. לראות שאנחנו ביחד, שאנחנו יושבים ביחד באותו אולם. הרבה שנים זה לא קרה, אף פעם זה לא קרה. וזה חלק מתהליך הפעולה. אם אנחנו נצליח להיות מאוחדים, אני אומר לכם את זה בתור סיפור, אבל יש בזה תוכן עמוק מאוד. אם אנחנו, אנשי התורה, נצליח להתאחד ביחד, והשלב הבא, נצליח להתחבר, זה עוד יותר קשה, לחבר את כל הרבנים, את כל לומדי התורה, גם הציבור החרדי, שזה מאוד קשה יהיה, אבל ראינו שדברים שחשבנו שאי אפשר, הם הצליחו, אז אולי גם זה יצליח, אני יודע. וזה חלק מהתהליך שצריך לשאוף אליו. אז אני אספר לכם את הדבר הזה, קודם כל, לדעת את החשיבות של היחד, שאני שתתפלל, שנתאחד ביחד, שעם ישראל יתאחד, להתפלל על אחדות, קיבוץ גלויות, להתאחד, כשאנחנו נהיה מאוחדים ומחוברים. זה בעניין הכללי הזה של, של, של אחדות. אחר כך, כמובן, אם יהיה אחדות של התורה, צריך להתאחד עם כל ישראל, כולם, וכל הדברים שביסודם, שכולנו עם ישראל, כמובן.
הרב, שאלה? מה המושג הזה להתאחד? שיושבים כולם ביחד באותו שולחן? או שההתאחדות זה בלב?
בלב, בטח בלב.
אבל...
היחד על השולחן עושה גם בלב משהו. מה היחד הזה, אני רוצה לומר? היחד מדלה שיש דברים יותר עמוקים מחילוקי הדעות שיש ביניהם. יש חילוקי דעות על הרבה דברים, אבל אין לנו חילוקי דעות על קריאת שמע, אף על פי שיכול להיות שיש כאלה שפוסקים שאפשר לקרוא קריאת שמע יותר מוקדם, יותר מאוחר, ויש רבנו תם, אבל כולם מסכימים שצריכים להתפלל. כולם מסכימים שצריכים ללמוד תורה. כולם מסכימים שצריכים ללמוד את כל לקיים את כל ההלכות בשולחן ערוך. כולם מסכימים שאנחנו שואפים לגאולה. כולם רוצים שכל ארץ ישראל תהיה בידינו, רק הם מתווכחים על איזה, על הדרך. כולם, אין לנו חילוקי, גם כולם רוצים שכולם ישובו בתשובה, אבל כולם יש חילוקי דעות, איך להתייחס לחילוניים. יש חילוקי דעות בפרטים. זה כמו הייתי נותן דוגמה. קריאת שמע. אני אבל צריך לומר רגע. רק דוגמה אחרונה. דוגמה. קריאת שמע. אין פרט בקריאת שמע שאין בו מחלוקות. יש מחלוקת עם קריאת שמע בכל לשון, בגמרא. או קריאת שמע דווקא בלשון הקודש. יש מחלוקת אם צריך להשמיע לאוזניו או לא צריך להשמיע לאוזניו. יש מחלוקת אם פסוק ראשון מספיק או צריך כל הפסוקים. יש גם מחלוקת באיזה הבהרה לעשות. זאת אומרת, במה לא מחלוקת? אז איך קוראים קריאת שמע? כל הפרשות או לא כל הפרשות? צריך להשמיע לאוזניו או לא צריך להשמיע לאוזניו? צריך לקרוא דווקא בלשון הקודש או לא בלשון הקודש? בכל המובנים מחלוקות. אבל כולם מסכימים שצריך לקרוא קריאת שמע. כל הדעות האלה מסכימות שחייבים לקרוא קריאת שמע. כל המחלוקת היא בגבולות. כמה? איך? כמובן שבלשון הקודש, בישמיע לאוזניו וקרא את, את כל הפרשיות, לכולי על מה יצא. הוא עשה את כל, את כל השלמות. אם עשה קצת פחות, יש בזה מחלוקות. ככה גם במחלוקות שיש היום בציבור שלנו. מחלוקות בפרטים, אבל לא ברצון שלנו לעבוד את השם, בשאיפה שלנו לגאולה. וזה אין מחלוקות, וזה היסוד, וזה העיקר, וריבונו שלנו רוצה את עם ישראל עובד השם, לא את הפרטים כל אחד עם הראש שלו. בסדר, כל אחד עם הראש שלו, אבל יחד עם הראש של השני. והיחד הזה, הוא עושה את קידוש השם הגדול. ובאמת, אני סיפרתי שבכנס הזה הייתה התרגשות גדולה. הרבה רבנים ממש אמרו שדמעות עמדו להם בעיניים מרוב התרגשות של שמחה מהמפגש הגדול הזה. והאמת היא שהיו כמה רבנים שלא לא הבינו את זה גם כן. גם היו כאלה. אבל היו כאלה שראו את המשותף, ויש הרבה משותף. ובמפריד נתווכח. נתווכח אבל נחזיק יד ביד. ואני לא ותרן בשירות שלי שאני מאמין להם. בעניין ארץ ישראל ודברים אחרים, אינני מתכונן לוותר לבעלי הדעות אחרות. אבל אני לא רוצה להיפרד מהם. אני רוצה שנחזיק יד ביד ונריב, אבל לא נעזוב את האדם. נהיה ביחד עם כל המריבות, אבל נדע, אנחנו ביחד. נצחק אחד על השני. תגיד, אתה מסוכן, אתה עם הדרך שלך, אתה יכול לגרום לקלקולים לתלמידים, אתה לא צודק. אתה עם הדרך שלך אתה מזיק לארץ ישראל, או משהו כזה. הוא יגיד גם בחזרה כמובן שיש לו דעות אחרות. אני מפקר. אני אשתדל לשכנע, אני אשתדל לשכנע שאני צודק. כי אני חושב שאני צודק. אבל לא נעזוב אחד את השני. זה יביא את הגאולה, זה יתקדם. זה מה שאנחנו צריכים לשאול בימים האלה. ובפרט. בינינו, בתוך הישיבה, להיות מחוברים אחד לשני, תובידים אחד לשני. כל חיבור שבין אחד לשני עושה חיבור בכלל ישראל. כל דבר קטן הוא חלק מכל הכלל כולו. חזקו ואימצו, עלו ויצליחו ושנזכה במהרה לגאולה שלמה.